שלום וברכה. אנחנו היום נמשיך שיעור שהתחלנו בפעם שעברה, אבל בפעם שעברה דיברנו על מידת האמת, על כך שתורה היא אמת. ולמה היא אמת? כי היא מגלה לנו מהות הדבר ולא דבר עצמו. והיום אפשר לעשות שלב אחד קדימה ולראות איך העניין של אמת קשור לחיים שלנו. איך אנחנו יכולים באמצעות הרעיון של מה זה אמת, לנסות אולי לשנות או לתקן או לעשות, להשפיע על החיים שלנו. כי אנחנו מדברים פה על מידות, כן? זה סדרה של מידות. והיום יהיה שיעור, אופי של שיעור זה אופי סדנתי כזה, זאת אומרת, זה ידרוש שיתוף פעולה שלכם ועבודה שלכם ותגובות למה שאנחנו עכשיו מדברים. אז גם מישהו ששומע אותנו כעת באינטרנט או ישמע אחר כך, הוא יכול, למרות שזה תהיה הקלטה אחר כך, אפשר לעשות את התרגיל הזה שאני עכשיו רוצה להציע לכם, אפשר לעשות אותו בבית. בהקלטה. עכשיו, התרגיל הוא כזה. לנסות להסתכל על בעיות או על הקונפליקטים או על משהו שקורה לנו בחיים שלנו, לנסות להסתכל על זה בזווית אחרת ממה שאנחנו בדרך כלל רגילים. לבדוק וכשמסתכלים בצורה אחרת, אז הרבה דברים משתנים. זה המון המון דברים תלויים בעצם במבט. לא מה קורה, אלא איך אתה קולט מה שקורה. זאת אומרת, בפירוש שלך למה שקורה. זה כמו ש... בשבוע שעבר יצא שם באלון... איך זה נקרא? אולם קטן. הם שם שאלו אותי איזה שאלה, אז אני כתבתי מאמר בעולם קטן שבו אמרתי שיש, שזה שמאז שהחייל שירה בחברון, במחבל, מאז הפסיקו פיגועים. כאילו גל הפיגועים נפסק בארץ. לא יודע אם שמתם לב, אבל זה מה שקרה. לא, רק שנייה, אני אסביר מה אני מתכוון. עוד דרגה אחת, בסדר? אני מתכוון שעד היום ההוא, כל יום בארץ היו פיגועים. כל יום. לפעמים כמה פעמים ביום. בלי יוצא מן הכלל, כמעט. שלושה חודשים, רצוף. וקציני משטרה ואנשים רציניים מאוד אמרו שאין לזה פתרון, כי לא ניתן להתמודד עם מפגע בודד. אתם פעם שמעתם את האמירה הזאת? כאילו, זה ביטוי היה שגור בפה הרבה אנשים, נכון? לא, אין פתרון למפגע בודד. קציני משטרה רציניים, בדרגות גבוהות, אמרו את זה בצורה חד משמעית. זאת אומרת, במילים אחרות, הם אמרו לנו משפט, משפט תורן, כל הזמן חוזר על עצמו, שהפתרון האמיתי זה בשולחן מסע ומתן, נכון? זה בעצם understatement, כאילו זה שורה תחתונה. אחרי שמה שאומרים, שאין פתרון מפגע בודד, אז מה זה אומר? זה אומר שככה זה יימשך. ככה אתם צריכים להמשיך לחיות. שלושה חודשים, שלוש שנים, 30 שנה, ככה זה יהיה. אם אין פתרון למפגע בודד, אז מה תעשו? כאילו בסדר, אין פתרון. מה הלאה? מה יהיה? כלום, ככה זה יהיה. כל הזמן, כל החיים. כי אין פתרון למפגע בודד. אז מה פתרון באמת? פתרון הוא בפשרה טריטוריאלית, או בזה שאנחנו צריכים לשבת עם הפרטנר. אתם יודעים איזה פרטנר, כן? זה המפגע הבודד, אבל הוא יתארגן כבר לקבוצות. צריך לשבת עם שכנינו ולעשות מסע ומתן, נכון? כאילו זה כל כל השטיפת מוח הזאת הרגילה שזה ככה אומרים. טוב, זהו, זה מה שככה היה. ופתאום כאשר הוא ירה במחבל הזה, אז כל הפיגועים נפסקו בבת אחת. אין יותר גל. אחר כך חזרו והיו, היה ככה, היה ככה, אבל גל הפיגועים נפסק, נעלם. וזאת עובדה. זה לא, כאילו מישהו שאל אותי אחר כך, כאילו, אז, אבל אולי יש סיבות אחרות וכל זה, אמרתי, נכון, יכול להיות שסיבות אחרות. אולי היה השתנה משהו מזג אוויר, אולי יש קרינה רדיואקטיבית יצאה משמש, השתנה, לא יודע, יש הרבה סיבות, אני לא יודע מה הם. באמת אנחנו לא יודעים. אבל זה שזה קרה, זאת עובדה, זאת לא דעה. עובדה, ככה זה היה. אני רק חששתי שמה שכתבתי שם, שזה הוציאו את זה מה... שלא יפרסמו את זה, אבל כן, ברוך השם, פרסמו ו... וזה ככה. למה אני אומר את כל זה? כי יש צורך, אני חושב, תמיד לדעת להבחין בין עובדה ובין פרשנות לעובדה. פרשנויות יכולות להיות רבים. אבל עובדות הן עובדות. עכשיו, מה שאנחנו דיברנו בפעם שעברה, שעובדה משתנה בהתאם לפרשנות. זאת אומרת, יכולה להיות אותה עובדה, אבל אם אתה מבין אותה בצורה אחרת, אז מזווית הראייה שלך וההבנה שלך, עובדות משתנות. זאת אומרת, משמעות העובדה משתנה. ואנחנו ננסה היום לעשות תרגיל כזה, שננסה להתבונן על העובדות בחיים שלנו, ולהסתכל עליהן מהצד, וננסה אחר כך לראות האם אפשר לשנות את הפרשנות. עכשיו, מה שאני עומד לעשות, וזה קשור, כמו שאמרתי בהתחלה, לרעיון של אמת. מהי האמת? עכשיו, הרעיון שאנחנו נדבר היום, אני משתמש בו בתרגיל הזה שנעשה היום. אני משתמש ב... יש שיטה כזאת שיצאה לפני הרבה שנים בפסיכולוגיה. שהיא, כאילו, הרעיון הזה הוא קיים בפסיכולוגיה הכללית, והוא ככלי עזר, הוא מאוד מוצלח להרבה דברים. אמנם עושים מהשיטה הזאת שיטה וקורסים וסדנאות, ואני לא חושב שזה באמת כזה גדול שצריך לעשות עם זה קורסים גדולים, אבל בתור סדנה, בתור הצצה, כן, אפשר להשתמש. אז היום אנחנו נשתמש ברעיון הזה. לצורך כך, אני רוצה לבקש מכם לחשוב על איזשהו קונפליקט שיש לכם בחיים עם מישהו. עם מישהו או משהו. יש לכם איזושהי בעיה עם איזשהו אדם, שאתם נמצאים ברוגז איתו, או בכעס, או בקונפליקט כזה, שהוא פגע בכם, אתם פגעתם בו, ויש ביניכם משהו כזה. ותנסו לכתוב את זה לעצמכם בדף, וזה חשוב שתכתבו, שלא תחזיקו את זה בראש. כן, זה חשוב שתכתבו בתור משפט, שבו אתם תתארו מה הבעיה? למשל, אתם יכולים לכתוב שם, ועד הבית גובה יותר מדי כסף ממני וזה לא עולה 720 שקל לשנה, אלא זה הרבה פחות, וזה סך הכל בשביל מנורות בחדר מדרגות, ולמה הם לוקחים את הכסף? זה לא בסדר. קונפליקט. לי זה לא כל כך מפריע, כן? אבל למישהו אחר זה יכול להיות קונפליקט גדול, קונפליקט חייב. אז שיכתוב. בעלי נוסע מהר באוטו, וכמה שאני אומרת לו שייסע לאט, לא מוכן. או ילדים שלי עושים ככה, או זה, כל מה שיש לכם, אבל תנסו למצוא באמת כזה קונפליקט שמן, עסיסי, כזה, שמשהו שהוא כואב לכם באמת. ותכתבו אותו עכשיו, אפשר לכתוב את זה בצורת סתרים, זאת אומרת, הם לא צריכים, כאילו, אם אתם חוששים שמישהו יראה את זה, זה הכל דיסקרטי, כן? אתם, אל תספר, אתם לא צריכים לספר את זה או לגלות אותו לאף אחד אם לא תרצו. וממה שאנחנו נעבוד איתו היום, אז תוכלו אולי לעבוד לעצמכם בשקט בדף שלכם עם הזה. זאת אומרת, תהיו כנים, תכתבו הכל, ואם אתם חוששים שמישהו יקרא את זה, אז במקום לכתוב שם בן שלי, בת שלי, תכתבו X או משהו כזה, אבל תתארו מה קרה לכם. זהו, בכבוד, תכתבו. זה קצר, זה צריך להיות משפט אחת, פחות או יותר. תתחילו לכתוב. כן, עם עצמך אתה מתכוון? לא כל כך, לא. תעשה עם מישהו. הנה, אין לך קונפליקטים בכלל, נכון? מה? אין עת. נכון, היה צריך לך כל...
אפשר במחשב.
כן. הנה, יש לי פה משהו שכותב. בבקשה. יש פה דפים, וגם אולי מישהו חסר עת או משהו, אני חושב שאני יכול לתרום, יש לי עוד כמה. מישהו צריך עת? תופס? מה אתה אומר? שמה? לאיזה נושא? ומה? מדהים. תודה רבה. פי, פאה, גימל. יש בירושלמי גם לפי דפים. טוב, זהו. זמן נגמר פחות או יותר. טוב, אז בוא ננסה לראות מה אנחנו עושים עם זה. בדרך כלל, כל מה שאנחנו מרגישים בחיים שלנו, דברים קשים או כאב, כעס, קונפליקט עם אנשים אחרים, משברים, כל מה שאנחנו מרגישים זה נובע לא מהקונפליקט עצמו. לא מהעובדה עצמה, לא מהבעיה עצמה, אלא זה נובע מהמבט שלנו על הבעיה הזאת, מהפרשנות שלנו למה שקרה, לא מה שקרה. ואנחנו מבינים שזה שאתה מרגיש כאב, כעס, פגוע, אתה רוצה לפקוד, ועוד כל מיני דברים, ותינה, ונקמה, וכל מה שאנחנו מרגישים כלפי מישהו או משהו בעקבות קונפליקט שקרה לנו, מאוד מאוד קשה לשלוט על זה. מאוד קשה להגיד לבן אדם, אז אל תכעס. יש פסוק, אסר כעס מלבך. זה, מה הבעיה? פשוט אל תכעס. זה מאוד קשה, נכון? אז על ההרגשות קשה לשלוט, אבל על מחשבות אפשר לשלוט. זה כן אפשר. ולכן אנחנו צריכים לעבוד על הדברים הללו, על הקונפליקטים שלנו, על הדברים שמעיקים לנו בחיים, לעבוד לא מתוך הרגשה, אלא מתוך מחשבה. זאת אומרת, גישה קוגניטיבית כזאת, כן? שהיא מנתחת, שהיא מסתכלים על זה מלמעלה. אז מטרה שלנו זה להעמיק את המבט. מה שאנחנו עכשיו נעשה, זה לנסות להעמיק במה ש... איך היחס שלנו, המחשבה שלנו, על אותו קונפליקט שעכשיו קרה. אז, אז השלב הבא בהבנה הזאת, במה שאנחנו עכשיו עושים, זה שאתם צריכים לכתוב פה דבר שני. תנסו לכתוב עכשיו מה זה מעורר בכם, איזה הרגשות הקונפליקט הזה מעורר. למשל, תכתוב, זאת אומרת, אני רוצה להרוג את, רב, את, את ועד הבית, אני רוצה לברוח מהמקום הזה, אני כועס עליו, שונא אותו, מה שעולה בדעתכם. בלי הגבלה, תשתדלו לכתוב את זה בלי צנזורה. זאת אומרת, תכתבו ככה, מה אתה באמת מרגיש? לא צריך לכתוב הרבה, גם משפט אחת, אבל גם לא מילה אחת, כעס, כאב. אלא תנסו לתאר את זה לפחות במשפט אחת, מה זה מעורר בכם הקונפליקט שיש לכם עם מישהו. יש לי עוד עת, אתם צריכים עוד אחת? למדת כדורסל או משהו? לא, אתה תופס כל פעם, טיק, כמו בכדורסל. כן. זה שלב הבא. עכשיו אנחנו ננסה לדמיין לעצמנו, וגם זה צריך לכתוב עוד מעט, גם משפט אחת, מה אתם הייתם מרגישים, או איך החיים שלכם היו נראים, או מה היה קורה לכם, אם הקונפליקט הזה היה נפתר, או בכלל לא היה מתעורר. מה הייתם, מה ההרגשה שלכם? וזה מקור, כן, זה משפט שלוש שתכתבו לעצמכם. או כשקונפליקט היה נפתר, או שהוא לא היה מתעורר. נגיד שם, פתאום גילית שבת שלך גנבה ממך 50 שקל מהארנק. זה גורם לך לחשוב חשדנות, ואתה לא יכול לסמוך על אף אחד בבית, ואם זה לא היה קורה, איך הרגשת קודם? או מה היה עושה לך אם אתה עכשיו פתאום היית מגלה שהיא לא גנבה, אלא שאתה...
טעית.
או משהו כזה. מה זה עושה לך? איך זה, מה זה גורם לך פתרון הקונפליקט הזה? בצורה זו או אחרת, לא משנה באיזה צורה. ניסית, תיקון, משהו, אבל איך תיקון הזה היה מעור... מה היה מעורר אצלכם? עכשיו אנחנו עוברים לשלב רביעי. בשלב רביעי, עכשיו כל אחד צריך לעשות חשבון נפש קטן לעצמו, ולכתוב האם מה שהוא כתב, את התלונה הזאת, כן, במקור, במספר אחת, האם זה באמת באמת ככה? נגיד, איך אתה יודע שהבת שלך גנבה ממך 50 שקל? האם זה באמת, באמת ככה? זה 100% נכון? אולי אתן לכם דוגמה אחרת. נגיד, אני עשיתי לעצמי גם מעין תרגיל כזה, שמו שאני עושה לכם, אז עשיתי לעצמי עם בעיה מסוים. נגיד, אני שם נסעתי פעם באוטו, ונהג בצורה פשוט לא יומן, כן? הרגשתי בסכנת חיים. אז אני כתבתי לעצמי נהג מטורף. זו התלונה שלי, זה הקונפליקט שלי, זאת הבעיה. נהג מטורף. ומה אני מרגיש? כתבתי לעצמי שאני מרגיש פחד, תסכול, ושאני בידיו, אני לא יכולתי להגיד לו, אל תיסע מהר, כי אני טרמפיסט אצלו, מה אני קובע לו איך לנסוע, לא רוצה, תצא, אבל אני לא יכולתי לרדת, לא היה לי אפשרות, לא הייתה, זה, הייתי חייב לנסוע איתו, וזה היה מאוד מפחיד, ותחושה כזאת שאתה בידיים שלו וכו'. ומה היה לי בלי זה, הייתי שמח שאני חי, הייתי שמח שאני נרגע וכו' וכו'. ואז פה, שלב רביעי, אני כתבתי לעצמי, האם זאת אמת מוחלטת, מה שאני כתבתי? וזה אנחנו מתקרבים לרעיון של אמת. האם זאת אמת, מה שאני כותב לעצמי פה? מה? למה? קודם כל אתה צודק, זה נכון, זה לא, אבל למה לא? לא, 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 לא הסברתי את עצמי טוב, עוד פעם, אני מסביר. לא מה אני מרגיש, האם נכון מרגיש, אני מפרש, נכון, לא, לא, אני שואל, מה שכתבת במספר אחד, האם שם במשפט הראשון שלכם, במספר אחד, האם שם כתובה אמת מוחלטת? נגיד, אני אתן לכם דוגמה, אני כתבתי פה נהג מטורף, ואני כותב לעצמי, זה באמת נכון? נהג מטורף? לא, זה לא נכון. זה פשוט לא...
נכון, עובדתית יש לו
משלות. כן, זאת אומרת, עובדתית, הוא נוסע מהר, הוא משתולל, הוא לא אכפת לו, אולי הוא רוצה להתאבד, אני לא יודע. אבל דבר אחד ברור, הוא לא מטורף, הוא נוהג לא טוב, הוא לא נהג זעיר וכו' וכו'. אבל האם הוא מטורף? הוא חולה נפש? באמת, באמת? לא. אז למה? יכול להיות שסיכוי שכן, נכון, אבל אני שאלתי אותו, וזה גם, הוא גם יהיה נרדם מדי פעם ככה. אז אני הייתי מדבר איתו שהוא קצת התעורר, וזה, טוב, לא משנה. בקיצור, דיברתי איתו קצת, ראיתי, הוא לא מטורף. אז זאת אומרת, הרבה מה שכתוב אצלכם פה, אצלכם בסעיף 2, זה פועל יוצא, של המחשבה שלי להתנהגות שלו, שאני הלבשתי עליו את התווית שנקראת מטורף. אבל באמת, הוא לא. הוא נוהג מהר, לא זהיר. אולי צריכים, תכף אנחנו נראה מה אפשר לעשות במקרה כזה וכו' וכו'. אבל דבר אחד ברור, שאני פוחד לא מהמציאות, אלא מהמחשבה שלי שהתעוררה אצלי כלפה ואני הפכתי אותו לחולה נפש ואני חושב עכשיו, אני פוחד עכשיו לא ממנו אלא מדמיון שיש לי על הנהג הזה. אז כדי לבדוק את עצמכם אם מה שפוחד, מה שמפחיד אתכם זה עובדה או פרשנות שלכם לעובדה, אני מבקש מכם עכשיו לחזור למשפט, זאת אומרת, אנחנו בסעיף 4, כן? בסעיף 4 לכתוב האם מה שאתם כתבתם בסעיף 1, א', האם זאת אמת, האם זאת עובדה, או שזה דעה שלכם על מה שכתוב שם. כן, בבקשה. לא, 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 לא. אני אגיד לך, אני אגיד לך. זה מאוד קשה להתמודד עם המצבים היפותטיים כי הם לא קרו. אני רוצה להבין מה אתה כתבת בסעיף ראשון, אם אתה מוכן לחשוף. אוקיי, אז תכתוב, מה כתבת?
כתבתי שיש מישהו שתמיד לוחץ אותי.
עניין של אני רואה שהבן אדם מטורף, הוא לא מטורף, הוא מלחיץ כולם, כך. זה בן אדם שאני תמיד צריך, אני חייב לראות אותו כל הזמן. אז בסכסוך הזה אי אפשר להוציא, אני לא יכול לראות.
כן, כן. כן, אני מאוד מבין. אז בסדר, בוא ניקח את הדוגמה הזאת. איך קוראים לך?
יוסף.
מה שיוסף אמר, האם אתם זיהיתם משהו שהוא לא אמיתי? ודאי שכן. מה הוא אמר? כן, יפה מאוד. שני דברים, מה שיוסף אמר, הם ודאי לא נכונים ב-100%. איך אני יודע? הרי לא מכיר את מה שיוסף מדבר ומה שזה, לא מכיר את יוסף וכל מה שאני, מה הוא כתב. אז איך אני יודע את זה? כי זה לא יכול להיות, הגיונית זה לא יכול להיות מה שאתה כתבת. לא יכול להיות שהוא מלחיץ את כולם, כי יכול להיות שיש לו בת דודה שאותה הוא לא מלחיץ, אולי יש לו מישהו שהוא לא מלחיץ. אז ודאי שלא כולם הוא מלחיץ. וכל הזמן. הוא יושן לפחות שם שעתיים שלוש ביום, אולי 8 שעות, אז לא כל הזמן. זאת אומרת, אני לא מביא לידי גיחוך מה שהוא כותב ומה שהוא אומר. אני רק אומר שהתחושה שלך, איך שאתה כתבת, התחושה כאן, וזה קורה לרוב בני אדם בעולם, כמעט לכולם זה קורה, יש לנו נטייה לדמוניזציה של היריב. אתם יודעים מה זה דמוניזציה? דמון, מה זה מילה דמון? שטן, כן? שטניות. זאת אומרת, אנחנו הופכים את היריב שלנו, נותנים לו מימד אבסולוטי. זאת אומרת, זה לא שוועד הבית לקח ממך 720 שקל לשנה, אלא זה נחשים, זה גנבים, זה אנשים שהם נצלנים וכו' וכו'. זאת אומרת, מה שמפריע לנו בדרך כלל זה הבעיה של פרשנות שלנו לעובדה. וכשאנחנו מגזימים, מזה אנחנו מרגישים בדרך כלל חנוקים וכל מה שאתה אמרת. אנחנו צריכים להמשיך לדבר על זה אולי בפעם הבאה, נעשה כאן הפסקה קצרה ואחר כך נדבר על זה שוב. טוב, נעצור כאן.